טוב, שלום לכולם, ברוכים הבאים. ברוכים הנמצאים. רציתי לשתף אותך בסיפור. שאל אותי חבר שבוע שעבר. זה מצפה ירחו היה, שני הורים. לפני שבוע וחצי הרסו את זה מאחד, אולי שמעתם, במצפה ירחו, גבעתי סברה, היו שם שלוש משפחות, היו שם חמש יחלונים. הגיעו חיילים באמצע הלילה, הרסו את הכל. כי זה לא חוקי, כי זה לא זה. הגיעו 450 חיילים עם ערבים, ובמבצע צבאי מורכב מ-3 לפנות בוקר עד 6 לפנות בוקר, עד 6 בבוקר, הרסו את הכל. ו...
מה? זה
לא? לא, אני מדבר על מאחז ליד מצפה יריחו. ודבר שני זה, ברוך השם, כבר חודש יש כניסות שבועיות לכאן. בא אליי חבר מהישיבה, שאל אותי, אמר לי, תראה, אני מוכן מצידי לתרום, אני מוכן מצידי להשקיע. יש לי שאלה אחת פשוטה, בשביל מה? שאלה טובה. השאלה הזאת היא נשמעת מכל כיוון. למשל, בשבועות הקודמים נכנסנו עם נהג קבוע הוא גר בתומר, כאן יישוב בביטה. הוא שאל בכל הזמן, מה אתם מחפשים פה? מה אתם רוצים? כשנכנסו לכאן פעם ראשונה, בכניסות החדשות, לפני חודש, אז החיילים אמרו לנו, טוב, יש לכם שעה וחצי, תיכנסו, תעשו את התפילות שלכם, ותצאו. אז אמרנו, כבר התפללנו שחרית. אמרנו, מה? אז מה אתם מחפשים פה? אמרנו, באנו ללמוד, באנו לחיות, אנחנו חוזרים לפה. אז זה קשה להבין את זה, כי יותר פשוט שאתה מגיע בשביל, טוב, המקום הזה קדוש, כמה זמן הוא? 1300 שנה לפי התארוכים, אז אתר היסטורי, אתר ארכיאולוגי, אנחנו באים קצת לקרוא כאן תהילים, חבל שלא קבור כאן איזה צדיק, אולי אפשר לסדר משהו כזה, שיהיה כאן על מה להשתתח, אבל חוץ מזה מה אתה מחפש, מה? סתם הגעת לכאן כדי ללמוד? איפה אתה לומד? ואתה? מעלה אפרים, ואתה? תלמד בישיבה שלך, יש לך שם גמרא. יש לך שם גם חדר תה יש לך. מה חסר לך? מה אתה בא לפה ואתה מטריח אותנו? אז השאלה הזאת נשמעת גם מצד הנהגים, גם מצד החיילים שאומרים, אנחנו, שמו, אנחנו מוכנים לשמור עליכם. אמר לי שבוע שעבר המגד, הוא אמר לי, אני מסכים, זה חשוב שיהיה יהודים ביריחו, אבל... טוב, בסדר, חשוב עוד מקום מסוים, לא שגבו לכמה אתה משקיע בזה. אתם כאן איזה 10 חבר'ה שיושבים עם גברות, אנחנו מסביב איזה 20 חיילים, מגד וכמה מ"פים וזה, ועוד שוקים שלהם שהם מסביב, בשביל מה כל זה? מה אתם מחפשים פה? עכשיו, זו שאלה חשובה, כי אם אין תשובה, אם לא נעסוק בה, אז לפעמים זה טוב, ברוך השם, זה הכניסה הגדולה שהייתה לנו בחודש האחרון, אבל מתישהו... זה חס ושלום, זה יכול לדוח. שאנחנו, לא, ברור, זה חשוב שיהיה, אבל השאלה הזאת, הלמה, היא חשובה לנו, חשוב לברר אותה. כי זה יכול לתת גם מוטיבציה, כלומר. נברר, אם חשוב, אז הולכים על זה עד הסוף, אז משקיעים בזה. אנחנו רוצים מאוד שיהיו חבר'ה קבועים, אנחנו רוצים שיהיה לימוד קבוע, זה לא שיהיה אתר תיירות. באים, ראינו את הפסיפס, כזה, לא, לימוד מסודר, מגיעים כל שבוע, אנחנו רוצים שהכניסה תהיה של 4 שעות, שזה סדר בוקר, ואחרי זה שאיפה להגדיל את זה, שיהיה כמה ימים בשבוע, ויאללה, השמיים הם הגבול. השאלה הזאת צריך לברר. אני שאלתי אותו, זו שאלה אחרת שלפעמים שואלים, על... אתם מכירים, גם מכירים, זו שאלה שבחורי ישיבות אוהבים ולא אוהבים אותה, נתקלים בזה מגיל של ישיבה תיכונית, ואם לא מטפלים בזה, זה ממשיך גם לגיל של ישיבת הסדר או ישיבה גבוהה, וזה לא עוזב. פשוט שמים בצד. זו השאלה שגם... אוהבים לשאול בציבור החילוני, מה אתם עושים שם כל היום? זו שאלה על בחורי ישיבות. כלומר, מה אתם לומדים בישיבה כל היום? זה... יוצא לכם מזה משהו, אתם מקבלים מזה כסף, אתם מקבלים מזה תואר לאוניברסיטה, אתה מתכוון להיות מורה, אתה מתכוון להיות רב, מה אתה עושה שם כל היום בישיבה? אתה אומר, לא, אני לומד תורה כי זה מצווה, כי זה חשוב, כי... הוא מהצד, אתה אומר, זה מסכן, הוא רק בעולם שהוא רגיל ללכת מתואר לתואר וממבחן למבחן ועולם של ביזנס ואתה... אז כדרכו של יהודי שעונה בשאלה, אז כאילו, אז מישהו שאל אותי מהישיבה, למה אתה הולך ליריחו? אז אני אמרתי לו, טוב, למה אתה לומד גמרא? מה התשובה בזה? זה לא תשובה. כשאתה נמצא בתוך איזה עולם מסוים שאתה מכיר אותו ואתה רגיל, אז אתה לא שואל למה. זה ברור, ברור מאליו שסדר בוקר, כרגיל, פותחים ועומדים גמרא, אבל מי שמסתכל מבחוץ לא מבין את זה. אותו דבר, למה להשקיע את כל זה בשביל להיכנס לכאן ולצאת אחרי 3 שעות? אבל לא ענית תשובה. אני רק אומר, כמו שזה שאלה, ככה גם זה שאלה. אני רוצה להשאיר את זה עכשיו בשאלה, כי אנחנו לא נשתור אותה ב5 דקות. השאלה היא שאלה וצריך לענות עליה. הכלל יסוד ב... אצלי הכלל ככה עובד, כשמגיע לשאול אותך, מה תענה למישהו ששואל אותך, אם זה קורא חילוני ששואל אותך, מי אמר שככה וככה וככה, או למה ככה וככה, או מה זה שבת, או מה זה תפילין, או מי אמר שיש אלוהים, או למה ללמוד תורה, או מה זה ארץ ישראל? התשובה הפשוטה זה, מה שאתה עונה לעצמך, תענה לו. אלא שהרבה פעמים לא ענית לעצמך, כלומר, אפילו לא שאלת את השאלה, כלומר, בגלל שנולדת בבית דתי, ואתה רגיל מאוד שמגיל אפס לשמירת שבת, אז אתה לא שואל, מה זה שבת? בואו, שבת, אסור להדליק אור, אסור איזה, לא נוסעים באוטו, לא מבשלים, לא זה, ושמים אוכל על הפלטה ושרים שירי שבת, הולכים לבית כנסת, זה שבת, למה לשמור שבת? כי השם ציווה. ולמה ללמוד תורה? כי השם ציווה, ויישוב הארץ, כי השם ציווה. אבל מגיע מישהו מבחוץ שהוא לא גדל על זה, והוא שואל, טוב, מה אתה עושה שם? אז באמת צריך לענות כמו שאנחנו עונים לעצמנו, אבל... אבל לפעמים לעצמנו לא התחלנו לעסוק בשאלות האלה, ולכן מאוד חשוב, מאוד חשוב לברר ולסות, וללמוד אמונה, לא לפחד, לשים שאלות על השולחן. ונגיע למסקנה, אם זה חשוב, אז הולכים על זה, אם זה לא חשוב, אז זה נראה בעצם. אני רוצה לחבר את זה לפרשות האלה. יש סתירה בין משה רבנו לבין, בין מה שמשה רבנו אומר לעם ישראל, לבין מה שהוא אומר לפרעו, לפני היציאה ממצרים. משה רבנו אומר לעם ישראל בתחילת פרשת וירא, כן, ודבר אלוהים אל משה ואומר אליו, אני השם, וירא אל אברהם, יצחק וליעקב ואל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם, וגם הקימותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען. כלומר, אני הבטחתי לתת להם את ארץ ישראל, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה. וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל לצום מצרים, מעבדים אותם, סובלים עכשיו, ואזכור את בריתי. לכן, הבטחתי, גם הבטחתי לתת להם את ארץ כנען, וגם הבטחתי, אני שומע שהם סובלים במצרים, טוב. לכן, אמור לבני ישראל השם, והוצאתי אתכם מתחת צילות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם מזון התויה ובשבדים גדולים, ולקחתי אתכם לילם, והייתי לכם אלוהים, וידעתם כן אשם אלוהיכם, הוציא אתכם מתחת צילות מצרים, והבאתי אתכם אל הארץ. כלומר, אני הוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי לארץ. הבטחתי לבוא לארץ, אתם סובלים, נוציא אתכם מהסבל, ניכנס לארץ ישראל. פשוט? נכון? בסדר? משה אמר את זה לישראל? כן, וידבר משה כן לבני ישראל, ולא שמעו אל משה מקוצר רוחם מעבודה קשה. אבל הוא אומר, כן, אתם יודעים שאבותיכם היו בארץ כנען, בארץ ישראל, ירדו כאן לגלות, רצו, לא רצו, יוסף היה רעב וזה, בסדר? די, מספיק, מעכשיו צריך להתחיל לצאת. תחזור חזרה לארץ ישראל. זה עם ישראל יודעים? מה משה רבנו אומר לפרעה? הוא אומר לפרעה, אנחנו העם העברי שהיה בארץ כנען וצריך לחזור לביתה? כן? מה הוא כן אומר לפרעה? יפה, אנחנו צריכים ללכת 3 ימים, נלכה נזבחה לאלוהינו. פן נפגענו בדבר או בחרב, הוא יכול לכעוס. יביד עלינו איזה ברק מהשמיים או זה, אז אנחנו צריכים... להקריב לו קורבנות. אז טוב, אתם תלכו עם הגברים, בלי, לא, גם אנשים ועטף. זה, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות. לא, לכו זמחו לי אלוהיכם בארץ. אי אפשר, אין תואבת מצרים ולא הסכלונו, אנחנו חייבים לקחת איזה קורבן, להקריב לבחוץ, תן, תשחרר אותנו. הוא אומר, טוב, מי אמר שיש אל כזה, מי אשר עכשיו ישמע בקולו? פרעה הוא לא זלזל באלילים, אבל הוא אומר, אני לא מכיר את השם. יש באמת מישהו כזה, וואלה. כדי שהאלים לא יתעצבנו, צריך להביא להם איזה שוחד, לשלם להם משהו, ואז הם יהיו, בסדר, טוב, נו. בסוף פרעה מסכים, וזה דו שיח של חרשים. כלומר, לפרעה אומרים דבר אחד, למה ישראל אומרים דבר אחר? למה ישראל אומרים, אנחנו חוזרים לארץ ישראל. נכון? יופי. עכשיו, זה טקטיקה כזאת, כי בתחילת הפרשה אצלנו, והיא בשלח פרעה את העם, אז... כן, ויוגד למלך מצרים כי ברח העם. מה זאת אומרת? הוא בעצמו אמר להם, קומו צאו. מה זה כי ברח העם? ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל העם, ויאמרו מה זה עוד עשינו כי שלחנו את ישראל מעובדנו. מה זאת אומרת קיבר רחם? אתה אמרת להם קומו צורים, לא ברחו.
הוא חשב רק לשלושה ימים.
מצוין, אז הוא חשב רק לשלושה ימים, ואז ביום השלישי הוא קיבר רחם. טוב, הם באמת לא חוזרים, הסיפור הרבה יותר רציני, אתם עבדתם עליי. טוב, אז ואז הוא שלושה ימים רודף, וזה בשביל מה? למה לא תגיד לפרעה מההתחלה את כל האמת? תגיד לו, אתה הולך כדי... אנחנו הולכים ולא חוזרים. אנחנו פה היינו משועבדים פה.
הוא לא יקבל את זה, לא?
ואת זה של שלושה ימים הוא כן קיבל. אתה אומר, צריך להכיר את האויב. ביקשנו אפילו שלושה ימים, הוא היה צריך לקבל 10 מכות כדי לשחרר לו שלושה ימים. אז היינו אומרים בכלל שאנחנו צריכים ללכת מכאן, אין סיכוי, אפילו אחרי מכת בכורות הוא לא היה משלח. יש לו סברה גם לא לשלח, למה? כי עם ישראל זה היה התשתית הכלכלית של מצרים. יש לך 60 ריבו של פועלים, שהם זה, אתה פתאום משחרר את כל שוק העבדים שלך. מצרים נופלת. פרעה עושה שיקול, הוא למה שאני אשלח אותם? תן לי, אפילו במקום לערוף את הרוף של משה ושל אהרון, אני אומר, הוא נוהג בהגינות גדולה, אומר, תשכנעו אותי, אני אהיה מוכן. אבל בסוף במכת בכורות הוא מוכן, הוא אומר, קומו צור, אבל כאן פתאום הוא מתחרט. דרך אגב, הסיפור הזה חזר על עצמו בהיסטוריה לפחות פעמיים. פעם שנייה בעליית עזרא, האומות נתנו הצהרת כורש, כל אמר כורש מלך פרס, כל אמר חודרס נתן לי השם, וזה, ואחרי זה בספר עזרא רואים איך באמצע הוא מתחרט, והגמרא מסבירה במסכת ראש השנה שכורש החמיץ, טוב, לא, בסדר, נתנו אישור, באמצע הפסיקו את הבנייה, התחילו את בניית בית המקדש, את בניית ירושלים, היו צריכים להפסיק את הבנייה בגלל, הגיעו להם כל מיני מציקים, אמרו להם, אסור לכם לבנות, זה לא בסדר, אמרו, אנחנו לא שמים עליכם, זה כתוב בארמית, מן שם לכם את העם, כלומר, לא מקשיבים לכם, עד שביטלו אותם בדרוע וחיל, בכוח עצרו את הבנייה, ואז טוב, אי אפשר להמשיך לבנות. מה עושים? מרדכי, שהיה מעליית עזרא, מרדכי בלשן, הוא ירד חזרה לפרס בשביל להשיג עוד אישורי בנייה, ואז התרחש הסיפור של פורים. כלומר, הסיפור, מרדכי היה מעולה הארץ בסוף ה-70 שנה, ואז הוא ראה שאין אישור, אז הוא חזר לשם, ואז זה הסיפור של פורים. אסתר בסוף התחתנה עם אחשוורוש, הבן שלה היה דריווש השני, דומני, ושהוא היה כבר יהודי, והוא חידש את אישורי בנייה. כל הסיפור של פורים היה על רקע להמשיך לבנות את ארץ ישראל. בסדר? אבל הסיפור הזה שכאילו אומות העולם נותנים רשות ואז מתחרטים, קרה גם שם, פעם שנייה, הוא קרה גם פעם שלישית, בקום מדינת ישראל, הצהרת בלפור, אחרי זה חוזרים בהם, וזה, בהתחלה נתנו שתי גדות לירדן, אחרי זה מצמצמים אותנו, אז זה ככה הטבע, שנותנים רשות, ואז לא נותנים רשות, זה חוזר גם בפרשה הזאת. אפשר להגיד שסיבה לזה, למה אמרנו לפרעה איזה סיפור עבדנו עליו, כי המטרה הייתה להטביע את פרעה, לפחות את מצרים. בסדר? זאת אומרת, הוא יגיד זה, ואז הוא רודף, ואז הוא מגיע לים סוף, ואז אנחנו נעבור, והם לא יעברו ויתבעו. אם נגיד לו, אז הוא לא יתבעו, ואנחנו רוצים שהם ימותו. זה גם שאלה, למה? מה אכפת לנו שהם ימותו? אז כל זה היה תרגיל. יכול להיות כיוון אחר, זה נמצא במערל. מערל בנצח ישראל אומר, שיש בגמרא בכתובות, מדברת על 3 שבועות, והגמרא מזכירה קודם גם 6 שבועות, ועוד, ומספרים שונים של שבועות. שישראל השביעו את האומות. ביניהם זה שלא יגלו את הסוד. מה זה שלא יגלו את הסוד? איזה סוד? גמרא מסבירה, מהר"ל ככה מבאר שהכוונה, למה סתם ינם אסור. הכלל שיהיה נסך, אסור, בגלל עבודה זרה. יין שיתנסך לעבודה זרה. סתם ינם, סתם יין שגוי נגע בו, מדברי חכמים הוא אסור, לא מדין תורה. למה סתם ינם אסור? חשש שמו ינסך אותו? הגמרא אומרת, משום חתנות. זאת אומרת, שותים ביחד יין, מתקרבים, נהיים חברים אחד של השני, תביא לי את הבת שלך, וזה, משום חתנות, אנחנו אוסרים גם סתם ינה. כן? את זה יש שבועה לא לגלות לאומות. לא אומרים לאומות שהסיבה של סתם ינה זה בגלל קשרי משפחה. אנחנו לא רוצים שיהיה איתם קשרי משפחה. מה כן אומרים לאומות? למה סתם ינה מסור? זה, יש לנו בעיה דתית. זה כתוב אצלנו, הרבנים אומרים שאסור, גוי נגע בזה, הוא אומר, מה אני פסול, מה אני מנוחלך, מה אני מזוהם, אני מתמל לך את היין, מה אתה לא סומך עליי, אתה חושב ששמתי לך רעל, זה סיבה דתית, זה הרבנים שלנו אמרו שזה טוב, דעת אנחנו מכבדים, אנחנו לא, אם תגיד להם שהסיבה, למה אסור לגלות להם את הסיבה האמיתית, זה בשום חתנות? כי אם אתה תגיד לגויים שהסיבה זה, אתה יהודי וגוי, אתם חיים ביחד באנגליה, אתם חיים ביחד בצרפת, אתם חיים ביחד בטורקיה, ואז אתם ביחסי שכנות מצוינים, ויושבים ומרימים כוסית, ואתה ואתה לא נוגע ביין, אם תגיד לו, אנחנו חברים, שותפים לעבודה, נפגשים ברחוב, הילדים משחקים ביחד, אבל אני לא רוצה להתחתן איתך. הוא מחמה הבעיה, אתה לא צרפתי כמוני? אתה לא אנגלי כמוני? מה תצטרך לגלות לו? שאתה יהודי. מה הבעיה? אתה יכול להיות יהודי אנגלי, אתה יכול להיות יהודי צרפתי. אתה יכול להיות, לא, אתה לא מבין, יהדות זה לא דת. אי אפשר להיות, כמו שיכול להיות אנגלי נוצרי, ויכול להיות אנגלי מוסלמי, ויכול להיות אנגלי בלי דת, יכול להיות אנגלי יהודי. לא, 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 יהדות זה לא דת. יהדות זה לאום, לא יכול להיות אנגלי צרפתי, לא יכול להיות אנגלי גרמני. זה לאום שונה, נכון? אז גם לא יכול להיות יהודי אנגלי. אין דבר כזה. באמת זה לא היה דבר כזה במשך 1800 שנה, עד האמנסיפציה, כזה שוויון זכויות, ואז אנחנו בהתחלה קנינו את זה, אחרי זה התחלנו להאמין לשקר שאנחנו בעצמנו מחרנו, שלהגיד שיהדות זה דת ולא לאום. מה שבאמת לא נכון, כי יהדות זה לאום, אתה בן לאומה הישראלית. אז מה אתה, אם אתה באמת, אתה לא דתי, אתה לא יכול להיות יהודי אנגלי, אלא אתה שייך בכלל לעם אחר, לא דת אחרת, אתה שייך לעם אחר, אתה שייך לארץ אחרת. אז מה אתה עושה פה? מה אתה עושה באנגליה? מה אתה יושב פה? קום, לך מכאן. את זה אסור לגלות לגויים, ככה מסביר הבן אדם. למה לא לגלות להם? כי אם נגיד להם את זה, אז הם יגידו, אז מה אתם עושים פה? את בעצם, אתה לא נמצא במקום הטבעי שלך, המקום הטבעי שלך זה בארץ ישראל, לך מכאן. אבל ריבונו של עולם רצה שנהיה בגלות, לגלות יש תפקיד, יש לה מטרה, לא במקרה יצאנו לגלות. אי אפשר לעצור את הגלות לפני הזמן. אם אתה תגלה את זה, אתה שם את כל הקלפים על השולחן, זה לא בסדר. צריך להחביא אותם, ואז אתה אומר לו, סיבות דתיות. סיבות דתיות, טוב. הרבנים, אנשי הדת שלך ככה אומרים, טוב, דת אנחנו מכבדים, בסדר, אז תיקח לך את היין שלך, אל תיגע ביין שלי, אני לא אגע ביין שלך, זה בסדר. סיבות דתיות, דת הם יכולים להבין, אבל להגיד את הסיבה האמיתית, שזה שאנחנו לא נתערב, כי אנחנו שייכים לאומה אחרת, ואנחנו לא יכולים להתערב אתכם, זה אסור לגלות.
למה?
למה
אנחנו לא נעשה את זה
שלי? גלגול רחוק, על גבי זה, כי יהודי שמחלל שבת, לפחות עד לפני 150 שנה, זה היה נחשב כאילו יוצא מעם ישראל. עד לפני 150 שנה רוב עם ישראל שמר מצוות, כמו כל העולם שהיה דתי. ואז יהודי שמחלל שבת, כאילו הוא שם קו כזה, הוא אומר, אני מוציא את עצמי מעם ישראל. מהצד הזה אומרים, עוד פעם, זה סיבה לאומית, לא דתית. אתה מוציא את עצמך מעם ישראל, יש סיפור על החפץ חיים. בא אליו, החפץ חיים דאג מאוד, מזה שבזמנו, לפני 100 שנה, רוב עם ישראל התחיל להיות חילוני. ואז החפץ חיים אומר, מה נעשה עם יין? עכשיו רוב היין יהפוך ליין של איסור. ואז הייתה קבוצה של יהודים ברוסיה, שליהודים ברוסיה היה מותר לשבת רק בתחום המושב. מקומות שהשלטון מרשה רק ליהודים לשבת, בקיבוצים מסוימים, אסור להם לעסוק בוודאי שלא בבנקאות ולא בכספים, בכמה מלאכות פשוטות, וזהו. והייתה קבוצה של יהודים שהם ישבו במוסקבה. מוסקבה זה מחוץ לתחום המושב, אסור לשבת שם. והם ישבו והיה קריצות עין והשתיקות, מה אתם עושים פה? קצת שוחד, קצת זה. בסדר, היו שם כמה שנים ובוודאי שעסקו בכספים ובבנקאות והתעשרו מאוד. בסדר, יום אחד מישהו החליט לשים על זה יד, אמר טוב עד כאן, מספיק, אתם יהודים, אחד מהשניים, או שאתם, זה הגיע לשלטונות, או שאתם מתנצרים, או שאתם עוזבים את כל העסקים שלכם וחוזרים לתחום המושב. והיהודים האלה לא היו דתיים ולא שומרי מצוות ולא שום דבר. עכשיו, להתנצר אז, ברוסיה זה לא היה עוקבים אחריך, זה רישום במשרד הפנים לעבור מיהודי לנוצרי, קונר שם איזה פקיד, כמה טיפות, שלום, אף אחד לא עוקב אחריך. כל היהודים שמה אמרו, אנחנו נעזוב את עם ישראל בשום פנים ואופן, כולם עזבו את כל העסקים שלהם, בחרו לחזור לתחום המושב ולא להתנצר. החפץ חיים שמע את זה והוא אמר, לא על אלה אמרו שיהודי שמחלל שבת, אז היין שלו הוא יהיה נסך, הוא נאסר. לא על אלה אמרו, כי אתה רואה שכששואלים אותם, עד הסוף, אתה יהודי או שאתה? זהו, ברור שאני יהודי. לפי זה יש גם סיבות להקל, היום יש גם רבנים שאמרו היום שיש סיבות להקל גם, זוכר לפני איזה 10 שנים פעם נתניהו ישב ליד הרב כדורי, זכר צדיק לברכה, ישב לידו בבית שלו, והוא לחש לו משהו באוזן, הוא היה אז נראה לי באופוזיציה. כן, הוא לחש לו משהו באוזן, והיו אז עיתונאים שהיה להם מיקרופון ארוך כזה, או שיש לה עיתונאים מיקרופון ארוך כזה עם זה, שמו, והוא לחש לו באוזן, אבל הם שמו איזה על הגברה, שמו טוב טוב מה שהוא אמר לו. הרב כדורי תמיד, הוא זוכר, תמיד היה מחייך, תמיד הוא צוחק כזה, אתה לא יודע מה, אין לו הבעות פנים שהוא כועס, הוא תמיד מחייך. נתניהו לחש לו באוזן, הוא אמר, השמאל כבר מזמן שכחו מה זה להיות יהודים. אחרי זה, איזה התקפות הוא קיבל, אנחנו לא יהודים, אנחנו יהודים הרבה יותר ממך, וזה, עכשיו הוא התכוון להגיד, תראו איך אתם מוכרים את ארץ ישראל, איך אתם דורסים ערכים של תורה ומצוות, מה איפה היהדות שלכם? הם יכולים להתנהג בהרבה דרכים, אני לא יהודי? מה פתאום, אני יהודי יותר ממך, תראה, אני אפילו ככה וככה וככה, אני עושה ברית מילה, אני צם ביום כיפור, אני זה, סבא שלי היה אב, אני שולח את הילד שלי לממלכתי דתי. בגלל זה יש מקום עיון על גבי זה, זה נמיר על הסוגרם לשאלה שלך, אם היום סתם ינה גם אצל חילוני הוא נאסר, יש מקום, אני מכיר רבנים שאומרים שכשהם הולכים למילואים, בכוונה מביאים ליהודי חילוני לעשות קידוש, בכוונה, א', כי זה מותר, ב', כדי לקרב אותו ליהדות. בלי קשר, כי היין עבר פסטור ואז זה מבושל, לא צריך את הסיבות האלה. אבל יש כאן מה לענות בזה. נחזור אלינו. מהר"ל אומר, אוקיי, נצריך שם. כמה שם? זה. מהר"ל אומר שהסיבה שלא מגלים, אסור לגלות את הסוד, שסתם ינם הוא אסור, בגלל שזה סיבה לאומית, לא מגלים אותה. מה מגלים? אומרים סיבה דתית. סיבה דתית אנחנו מסכימים. כי אם נגלת הסיבה הלאומית עד הסוף, יוציאו אותך מהארץ. ולגלות יש תפקיד. אותו דבר בדיוק חוזר עם פרעה. כלומר, הסיבה האמיתית שעם ישראל יצא למצרים כדי להיוולד בתור עם, והוא חוזר בתור עם לארץ ישראל. מה משה רבנו לא אומר לעם ישראל? הוא אומר, והוצאתי והצלתי וגלתי ולקחתי והבאתי. מה לא כתוב שם? דבר מאוד חשוב. מתן תורה כתוב שם? לא כתוב. אתם סובלים, אנחנו נצא ממצרים, נחזור לארץ ישראל. מה עם תורה? לא כתוב תורה. גם כשמשה רבנו מגיעים פתאום למדבר סיני, מבחינת עם ישראל, אם נעקוב אחרי הפסוקים, זה מאוד בולט. מצידם הגיעו לחניית ביניים. אנחנו רגילים לחשוב שהתכוננו לקבלת תורה. אבל עם ישראל מצידם, מי שמע בכלל על תורה? זה סיפור שלא שמענו עליו. שמענו שאנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, גלינו מארץ, חוזרים לארץ ישראל. פתאום משה רבנו אומר, יש כאן סיפור חדש, חוץ מזה, בדרך אנחנו צריכים לקבל תורה. וזה סיפור מסובך. למה צריך לקבל תורה מבחוץ? מכירים כולם את תחילת הפרשה, לא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כלומר במצב התקין, אם עם ישראל היה ראוי, אז היו נכנסים דרך 11 יום, דרך הר סעיר עד קדש ברנע, נכנסים ישר לארץ ישראל, בלי מתן תורה. בלי מתן תורה? כן, התורה הייתה ניתנת בארץ ישראל, כלומר היא הייתה נובעת מתוך החיים. אבל לא זכו, עשו סיבוב מבחוץ, ואז התורה נכפית מבחוץ. יש נבואה בירמיה, פרק למד א', כתוב שבימים ההם, שהשם קוראת עם עם ישראל ועם בית יהודה, ברית חדשה. כן. הנה ימים באים, פרק למד א', נאום השם, קראתי את בית ישראל ואת בית יהודה, ברית חדשה. לא חברית אשר קראתי את אבותה ביום החזיקי וידן להוציאה מארץ מצרים, פרשת השבוע. איזה ברית זאת הייתה? ברית של מתן תורה, אשר הם הפרו את בריתי, ואנוכי בעלתי בם נאום השם. כלומר, מה זה בעלתי בם? לשון בעלים, אני הראתי להם מי הבוס. כלומר, הם הפרו את בריתי, ואני, לא תעשו ככה, אני אעניש אתכם. זה, כמו שתופסים ילד קטן. החזיקי בידם. כי זאת הברית אשר אחות את בית ישראל אחרי הימים מהם נאום השם, נתתי את תורתי בקרבם. ועלי בם אכתובנה, והייתי להם לאלוהים, והם היו לי לעם. כלומר, תורתי תהיה בקרבם. התורה לא תצטרך להינתן מבחוץ במעמד של כפייה, אלא התורה תינתן מתוך החיים. ולא ילמדו עוד איש את ראו ואיש את אחיו למורד, הוא את השם. אם אני צריך ללמד מישהו, זה סימן, ואני אומר לו, אני מלמד אותך, ואני אומר לך, זה הטבע שלך. אם זה הטבע שלי, למה אתה צריך להסביר לי מבחוץ? אז אם אני מלמד מישהו, סימן שזה, אפילו אם זה הטבע שלך, הוא מאוד מאוד פנימי, אתה לא מודע אליו. אבל במצב המתוקן, כשעם ישראל חוזר לארץ, התורה צריכה לנבוע מתוך החיים, לא צריך ללמד לך את השם. כולם ידעו אותי למקטנה ועד גדולה מנאום השם, כי אסלח לאבנם ולחטאתם לא אזכור. אז נחזור, כמו אותו דבר, לפרעה אי אפשר להגיד סיבה לאומית, הסיבה האמיתית, שמגיעים חזרה לארץ ישראל ועם ישראל חוזר לארץ. לפרעה אומרים סיבות דתיות, אומרים שאנחנו הגענו בשביל, כי צריך להקריב קורבנות, צריך לסבוח זבחים, צריך לרצות איזה אל במדבר, ואת זה הוא יכול להבין. אבל הסיבה האמיתית, זה אנחנו לא אומרים בזמן הגלות, אבל הסיבה האמיתית צריך להגיד שחוזרים לארץ, כי כאן זה ארץ החיים. זה מגיע עד הרמה המעשית, וחשבנו על זה כשלפני שבועיים נסעתי מכאן, ואני זוכר שהחיילים שאלו אותנו, מה אתם מחפשים פה? ואז אתה יכול להגיד, כי יש כאן פסיפס עתיק, ואנחנו, מה אתם פקחים של רשות העתיקות? או מצד האמת, אתה אומר, חוזרים לארץ ישראל, ויריחו זה חלק חשוב מארץ ישראל, כמו כל ארץ ישראל, חוזרים הביתה. לא נתנו לנו להיות פה, עכשיו נותנים, אנחנו מיד נכנסים. חשבנו להיות כאן כמה שיותר, ולא באנו לבקר. אז גם שואלים אותך, אם חזרת הביתה, איך אתה מתייחס? אתה יכול לשבת כשהשירותים כאן מקולקלים, וזה, ואתה סוגר את הדלת, ואתה אומר, אני יושב, לומד את הגמרא שלי, ואחרי זה סיימתי, טוב, אני חוזר חזר על הישיבה. כשאם אתה, אמרתי את זה שבוע שעבר למגד, אמרתי לו, אתה נשוי? הוא אמר לי, לא, עדיין לא. אותי, תתחתן. כשיש לך בית, אז אתה תהיה מוכן שיש לך איזה חדר בבית שהוא כולו מבולגן ומסריח, ואתה סוגר ואומר, מה זה משנה, העיקר שהמטבח מסודר? אם זה הבית שלך, אז צריך להשקיע זמן, מסדרים את הבית, מסיידים אותו, מנקים אותו, צריך לראות כמו שצריך. גם תולים תמונות, אתה אומר, זה ביטול תורה, אין זמן, חבל על הכסף. אם חזרת לפה, ואם זה הבית שלך, אז תתנה כמו בבית. אז שבוע שעבר הבאנו פומפה, והבאנו סטלבנד, לא הצלחנו להביא, וניסינו לטפל בזה. סליחה, חזרנו לפה, לא. זה מתבטא גם בזה שאנחנו לומדים פה. אבל לא רק הגענו כדי ללמוד וללכת, תוך שהחיילים אמרו, תעשו את הטקסים הדתיים שלכם, וכל מיני, תגידו שם איזה כמה דברי כישוף, ותעזבו אותנו בשקט וזה לא. זה לא ככה, אנחנו רוצים לחזור. לחזור זה כמה שיותר לחיות כמו בני אדם. זה, עכשיו, זה ודאי שזה כולל לימוד תורה, ודאי שזה כולל תפילה. אם נוכל, היינו נשארים כאן גם בזמן מנחה, תפילת מנחה בוודאי, מזמורת תהילים בוודאי. אבל באים לחיות כאן. זהו, עכשיו, על גבי זה, ודאי שגם התורה יש לה דבר חדש לומר. כלומר, אי אפשר להגיד שהתורה זה כמו, כן, לפעמים שואלים, מה ההבדל בין התורה בארץ ישראל לבין התורה בחוץ לארץ? כן, שבוולוז'ין מישהו פתח את החלון בסדר בוקר, ואז הוא אמר, תומת ארץ העמים, ואז הוא סגר את החלון והמשיך להמשיך. אבל בארץ ישראל, אז אנחנו פותחים את החלון ורואים, אוויר עד ארץ ישראל בחכים. אומרים, חיי נשמות אוויר ארצך, כמו שאמר רבי יהודה הלוי. וחוזרים ללמוד גמרא. אז זה נכון, ברוך השם נמצאים כאן באוויר קדוש, באוויר טהור, למרות שאנחנו נמצאים בתוך, בעיר שרובן אוכרים. כמו שהגמרא אומרת, שלעולם ידור אדם בארץ ישראל, אפילו בעיר שרובן אוכרים, ולא ידור בחוץ לארץ, אפילו בעיר שרובה עקום. כלומר, מכאן שעדיף לגור ביריחו, ולא לגור בברוקלין. לפי דברי הגמרא הבבלית. ודאי שככה. אז עדיף להיות כאן, ודאי. למרות שזה קשה, נמצאים כל הדרך, עוברים כאן דרך דגלים ושלטים שלהם, זה לא נחמד. בסדר. אבל חוץ מהאוויר, אוויר דרך ישראל שהוא מחכים, הרב קוק כותב בכמה וכמה 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 מקומות, למשל סוף אורות התורה, פרק אחרון, למשל אגרות בכמה מקומות, באורות הקודש, כולו בנוי על זה, שהתורה של ארץ ישראל צריכה, יש לה דברים חדשים לומר. חוץ מה, על גבי הקומות שרכשנו בגלות, לא בלעדיהן, אבל יש כאן קומה חדשה שצריכה להתפתח. והיא מתפתחת בשאלה הפשוטה הזאת והמעצבנת, מה אתם עושים שם כל היום? זאת אומרת, אפשר להגיד, אנחנו לומדים תורה, כמו שאומרים, תעזבו אותי בשקט. או שאנחנו צריכים לפתח תורה ברמה יותר עמוקה, בנויה על גבי הבבלי ועל גבי הפוסקים, ודאי שעל גבי התנ"ך, ויש לנו עבודה. בעזרת השם, נזכה שהלימוד כאן יהיה קבוצה קבועה, אז התוכנית של הלימוד בימי ראשון תהיה גם זמן ללימוד עצמי, כלומר, בחורי הישיבות מגיעים כל אחד מהישיבה שלו, עם הספר שלו, עם הגמרא שלו, עם הטור, בית יוסף, וגם יהיה זמן שאנחנו בעזרת שם נעשה תוכנית ללימוד של תורת ארץ ישראל, בשני שלבים. שלב ראשון זה להכיר בכלל מה זה, ותוך מקורות לשבת על זה, מקורות שמתחילים מהגמרא, מהמדרש, וזה בארץ היית טוב, אין תורה כתורת ארץ ישראל. בשלב שני, אחרי לימוד מה זה, גם יישום מעשי, איך לומדים את תורת ארץ ישראל, בעזרת השם. טוב, עד כאן.